שלום לכולם וברוכים השבים לחלק השלישי והאחרון של פרק 47 עם דוקטור אפרים ברק, פרק באמת מעמיק שעוסק באחים מוסלמים עד אפילו אמנת חמאס שגם ניגע בה היום. חלפו למעלה מ-70 ימי מלחמה ואני באמת מקווה שאתם בטוב, ומי שלא בטוב אני כמובן שולח חיבוק וחיזוק גדול פה מירושלים. אני לא יכול שלא להגיד שוב תודה באמת על התגובות החמות, השיתופים הרבים שהעבירו את העסקט שלנו עוסקות מעבר לרף ה-137 אלף האזנות סך הכל, ותודה גם על הפרגון, על איכות השם ועל תוכן הפרקים. אפילו נאמר לי לאחרונה שהפרק המבואי הזה על אחים מוסלמים הוא מאוד מאוד אקטואלי, ככה ומאוד מאוד שמחתי, כי מאוד מאוד חשוב תמיד לגעת בנושאים שהם כן עם נגיעה אקטואלית, אבל בסופו של דבר שיוכלו להיות מעמיקים, שנבין יותר את המצב כדי להנגיש נושאים כל כך מורכבים. כמו שכבר הבנתם, לא רק חלק א', גם חלק ב', הגיע למספרים מאוד רגילים, אז שוב תודה, תמשיכו לשתף את הפרק. ומחשבות לקראת פרק 50, שמש מתקרב, אם אתם הייתם יכולים להיות אלה שכותבים שאלות לפרק, על כל נושא שאפשר, מה הייתם רוצים לשאול? ובואו נתחיל את חלק ג', נדבר בו על אמנת חמאס, מערכת היחסים פתח, הג'יהאדיסטים, ועכשיו בחזרה לדוקטור אפרים ברק. אז מה בעצם ההבדל במבחינה אידיאולוגית בין סייד קוטב לחסן אל-בנא?
תזכור שסייד קוטב באופן פורמלי הוא איש האחים המוסלמים, הוא לא שייך לשום ארגון אחר, אבל האידיאולוגיה שלו היא כבר אחרת. טוב, בספרים שנכתבו לפני מעשרו, מתגלה קוטב כאינטלקטואל ועל סגנון מודרני המכיר היטב את המערב ואת תרבותו. בספרים אלה הוא מציג את האויב שלו, המערב, זאת אומרת הוא מיד ממקם את האויב, זה המערב, את שדה הקרב שלו, העולם כולו,
okay.
ואת אופייה של המלחמה, דתי. זאת אומרת, אתה כבר מבין שזה המרכיב הראשון באידיאולוגיה שלו, האויב, המערב, הקרב הוא בכל העולם, זאת אומרת אנחנו נלחם במערב אצלו בבית. חסן אל-בנא אף פעם לא אמר דבר כזה. חסן אל-בנא בסך הכל היה צנוע מאוד בדרישות שלו, שהבריטים יעזבו את מצרים,
כן.
מבחינתו, שמצרים תלך בדרך האסלאם, מבחינתו זה הספיק לו, למרות שהוא דיבר על כך שהאידיאולוגיה שלו היא כלל עולמית, והשאיפה שלו באחרית הימים זה שהאסלאם ישלוט בעולם, זה נכון, הוא אמר את זה, אבל זה מבחינת איזושהי שאיפה אוטופית, הוא לא הלך לממש את זה. לעומת זאת, כשסייד קוטב מדבר על זה, שצריך ליישם את האסלאם בעולם, אז צריך לעשות את זה עכשיו.
כן.
כן? האחים המוסלמים הגיעו לאלימות אחרי שנים. הם התחילו, כן, ב-29, והם הגיעו לאלימות רק ב-46.
כן.
אצל סייד קוטב, האלימות זה עכשיו. We want jihad now.
כן.
עכשיו, לא סתם כך, האויב שלנו הוא קודם כל המערב, והמלחמה בכל העולם, אנחנו נלך אליהם הביתה, נשיג אותם במאורות שלהם, אצלם אנחנו נפוצץ אותם, נהרוג אותם. למה? כי הם רוצים לחסל אותנו, את האסלאם, אנחנו נראה להם, אוקיי? Mm-hmm. אז זה הדבר הראשון שאתה זועק מיד, שאתה מסתכל על האידיאולוגיה שלו. איך הוא בעצם, איך הוא משיג את כל זה? באמצעות הכינוי צלבנים שהוא מצמיד למערב. מבחינתו המערב זה צלבנים.
Mm-hmm.
זאת אומרת, ברגע שאתה קורא למערב צלבנים, אתה קודם כל מגדיר את המלחמה שלך כמלחמה דתית. אוקיי? ואתה גם מסביר מדוע המערב הוא אויב. כי הצלבנים באו לפה. הצלבנים באו לפה כדי להשתלט פה על האזור שלנו, המוסלמי. ולכן אנחנו צריכים להשיב להם כגמולם, ללכת אליהם, להקוט mm-hmm. אותם אצלם בבית.
כן.
אוקיי? לדעתו של קוטב, המערב כולו, כולל ברית המעצות הקומוניסטית, כולל ישראל אם אתה רוצה. זה מערב, מבחינתו זה מערב.
כן.
המערב כולו מאוחד במלחמתו באסלאם. מניעי המלחמה שלו, מערכת ערכים חומרנית וכן פחד מפני האסלאם.
אחד המרכיבים החשובים של סייד קוטב היא הג'איליה, הבערות. מה קוטב עשה בעצם עם המרכיב הזה?
אנחנו עד היום, עד שהופיע סייד קוטב, ידענו שג'איליה היא תקופה היסטורית שקדמה לאסלאם, אוקיי? תקופת הבערות, וכאשר בא מוחמד והביא את בשורת האסלאם, הוא חיסל את הבערות, את הג'איליה.
כן.
בא סייד קוטב ואומר לא. הג'היליה היא לא תקופה היסטורית שהייתה לפני האסלאם. הג'היליה היא בעצם המציאות של היום.
אוקיי, איך זה בא לידי ביטוי אז?
המציאות של היום היא מציאות של ג'היליה, של בערות, אוקיי? מדוע? המציאות בעולם המודרני, כולל במדינות האסלאם, שבה המדינה מרשה לעצמה לחוקק חוקים, זאת הג'היליה. מדוע המצב שלנו הוא ג'היליה, מדוע הוא בערות?
Mm-hmm.
כי המדינה מנהלת את עצמה על פי אמות מידה וחוקים מערביים שהם מעשה ידי אדם. אין למדינה סמכות ליצור משפט של המדינה או של האדם. כן. הסמכות הזאת היא של האלוהים. ברגע שאני ראש המדינה המודרנית, כולל המדינה המוסלמית, אוקיי? חשוב מאוד להדגיש את זה. הוא מעביר, הוא מסית עכשיו את הזרקור, לא רק מן המערב, אלא מוסלמים עצמם. כל מדינה מוסלמית שמנהלת את עצמה על פי קודקס לא אלוהי, לא מוסלמי, כן? היא חיה בג'הליה, אוקיי? כל מדינה שאינה נוהגת על פי חוקי ההלכה, שולחת יד במשפט אללה, ומותר להרוג את שליטיה.
זה דרמה.
זה הבדל גדול מאוד. חסן אל-בנה מעולם לא העז לדבר על זה. חסן אל-בנה אמר, אוקיי, אני רוצה מנהיג מוסלמי, יבוא מנהיג מוסלמי שיפעל על פי האסלאם, אני רוצה, אני אדיח את, את המנהיג הלא טוב, אני אביא מנהיג מוסלמי אחר, והוא ינהל את המדינה על פי הקריטריונים של האסלאם. אוקיי? לא, סעיד קוטב אומר, לא, אין דבר כזה. אין דבר כזה. אני לא הולך לשחק עם הבן אדם הזה, המנהיג הזה, מוביל אותנו בדרך לא נכונה. הוא גזל את הסמכות מאללה, והוא מחוקק פה כל מיני חוקים של בני אדם. לחסל אותו. לחסל אותו. אוקיי? ולכן המסקנה שלנו היא שקוטב, סייד קוטב, מתיר אם כן לשפוך את דמם של מוסלמים שמסווגים אצלו ככופרים. נכון שקוראים לך מוחמד, ונכון שאתה הולך למסגד, ואתה אפילו הולך עם גלביה, כן, וקורא קוראן, והכל טוב ויפה. אתה לא מוסלמי. כל זמן שאתה לא מנהל את כל חייך על פי האסלאם, ובעיקר הנושא של המשפט, המדינה שלך לא מתנהלת על פי האסלאם, אתה לא מוסלמי, אתה כופר, אתה חי בג'הליה, ג'הליה צריך לבער, צריך לחסל אותה.
כלומר, רק נדגיש, על פי האסלאם שלו.
על פי הגישה שלו, כן. סלפית שלו. עכשיו, אני קודם כל, אני מתאר לך את הגישה שלו, שכמו שאתה רואה, שונה לגמרי מזאת של חסן אל-בנה.
אז בעצם נאבקים בג'הליה הזו?
המאבק בג'הליה, לפי קוטב, חייב להתחיל בבניית חברה מוסלמית אמיתית, תפקידה של חברה זאת הוא ליטול את הנהגת האנושות. כן, המסר שלי, הסלפי האסלאמי, הוא לא מסר שמיועד למוסלמים, הוא מיועד לכל האנושות. אתה לא תקבל את האסלאם שלי, אתה תקבל אותו בכוח. אנחנו נכניס לך את האסלאם הזה.
ומי מתלמידי קוטב?
הגותו של קוטב, השונה מזו של בנה, הניחה את היסודות להופעת ארגונים פונדמנטליסטים חדשים, שבשנות ה-70 נפרדו מן האחים המוסלמים, ואחזו באלימות כשיטה. אני עוד אדבר כמה, בקצרה על כמה מן הארגונים האלה, אל-קאידה, דאש, ג'בהת אל-נוסרה, אנסר בית אל-מקדס, כל מיני שמות של ארגונים, בוקו חרם, כל מיני ארגונים כאלה ואחרים, שהם כבר שייכים לזרם אחר, וחשוב להבין, אנחנו מדברים על הזרם הסלפי, בתוך הזרם הסלפי יש את האחים המוסלמים, תלמידיו של חסן אל-בנה, ויש את הג'יהדיסטים למיניהם, שהם תלמידיו של סעיד קוטב.
עכשיו כל הזמן הזה אתה בא ואומר, שנגיד תנועת חמאס, היא לא סקוטביסטית.
תנועת חמאס היא אחים מוסלמים, אבל אני אצטרך להסכים איתך, כאשר נגיע לחמאס, על רקע האירועים האחרונים, שהם נטלו מוטיבים מתורתו של סעיד קוטב. אני גם שמעתי את זה פעם, זה איש צבא שאמר שנמצאו בקרב החמאס ברצועת עזה, נמצאו כתבים של סעיד קוטב.
גם עבדאללה עזם גם, אבל זה כבר סיפור אחר.
גם עבדאללה עזם, אוקיי, אוקיי. נכון, אני מסכים איתך שלמרות שבאופן פורמלי הם מוגדרים כאחים מוסלמים, והם אמורים להיות תלמידיו של חסן אל-בנה, הם לא תמיד עושים את ההבחנה הזו, שאילו כזה שלנו זה לא שלנו.
זה אולי מחקרי יותר, החלוקה החותכת הזאת.
כן, זה חלוקה תיאורטית, אמרתי כבר פעם אחת בסקט שלנו היום, ואני אומר את זה שוב. מה שאני אומר זה תיאוריה, שאתה מגיע ל... עולם המעשה, קוראים כל מיני דברים.
בטח.
בין היתר, אתה גם לומד מאנשים אחרים, אז כן, החמאס למד גם מסעיד קוטב, וגם מעבדאללה עזם, כמו שאתה בהחלט.
אז יש לנו בעצם שתי קבוצות של תלמידים. דיברנו על זה גם בשיחה המקדימה שלנו. מה ההבדלים בפועל בין הזרמים השונים, בין דרכו של חסן אלבן המייסד ותלמידיו, לבין דרכו של סייד קוטב ותלמידיו?
ההפרדה קיימת, כן? למרות שהיא לא תמיד ברורה וחדה, אבל היא קיימת. אז ככה, אצל בנה האויב הוא הכובש הזר, ואצל קוט האויב הראשון הוא כל מי שחי בג'איליה. לא אכפת לי אם אתה בריטי, אתה ישראלי, או שאתה אפילו מוסלמי. ברגע שאתה מוגדר אצלי כחי בג'איליה, כי המשפט שלך הוא משפט לא מוסלמי, אתה דינך מוות, אתה האויב שלי.
יפה. ומה עם חסן אלבנה?
אצל בנה המאבק באויב הוא הדרגתי, האלימות איננה הכרחית, שיטת הפעולה היא דעווה. זאת אומרת, בשורה, הטפה, קריאה, אני קודם כל קורא לך, קבל, לך בדרך הנכונה.
כן.
אם אתה לא תסכים, אז אוקיי, צריך יהיה ללמד אותך את הדרך כן. הנכונה. אצל סייד קוטב המאבק מחייב ניהול ג'יהאד, לכן הוא אלים מראשיתו. הג'יהאד הוא הכרחי, למה? כי אני נלחם בג'הליה. זה כבר, בג'הליה צריך להילחם כדי להרוס אותה.
כן.
אגב, שאני לא אשכח לומר את זה, אנחנו יודעים היום שזה לא רעיון שסייד קוטב המציא אותו. היה איש דת והוגה הודי, מוסלמי, בשם מודודי, אבו עלאל מודודי, שאפילו ביקר במצרים, מתישהו בשנות ה-30-40, שסייד קוטב כנראה קרא את ספריו והושפע ממנו. אוקיי? זה ידוע, היום זה ידוע.
אוקיי, אז בוא נחזור רגע למטרות. מה עם חסן אלבנה?
אצל בנה המטרות הן בדרך כלל מקומיות, לפחות בראשיתן. אצל קוטב המטרות עולמיות, האסלאם חייב ליטול את הנהגת האנושות. כן. אני אומר את זה כבר, זה קיים אצל בנה במידה כזאת או אחרת, אבל אצלו זה חזון אוטופי, אצל סייד קוטב זה הלכה למעשה היום. אוקיי? אצל בנה האסלאם הוא בין היתר פוליטי, לכן למאבק יש אופי מדיני.
כן.
אצל סייד קוטב המאבק הוא דתי תרבותי, והוא אומר את זה יותר מפעם, יותר מפעמיים.
מה הוא אומר?
סייד קוטב טוען שהמאבק בין האסלאם והנצרות והיהדות, או המאבק בין האסלאם לתרבות המערבית, הוא מאבק דתי תרבותי. בספר שלו עתיד שייך לדת האסלאם, הוא אפילו מסביר את זה, מאיפה שורשי המאבק הזה. למה יש לאסלאם מאבק בנצרות למשל?
ומה עם היחס למנהיגים שאינם הולכים לפי דרכו?
בנה, טוען שמנהיגי מדינות האסלאם טועים, יש להראות להם את הדרך. אל תרוץ ישר להרוג.
כן.
לעומת זאת, קוטב אומר שמנהיגי מדינות האסלאם והחברות במדינותיהם חיים בג'הליה, יש להילחם בהם.
אז אלה ההבדלים העיקריים בין שני הזרמים. בוא ניגע רגע ביום שאחרי השניים. קוטב בוצע להורג באוגוסט 1966. מה קורה עם תנועת האחים המוסלמים?
ב-1970 מת גמאל עבד אל-נאסר, וסאדאת שבא אחריו שחרר את האחים המוסלמים מן הכלא. בין המשוחררים היה גם הודייבי, המנהיג, המורשד עולם של האחים המוסלמים, שנכנס לכלא ב-54, בסוף 54. כמו שציינו קודם, הודייבי הזה מת ב-74, אבל הנה ב-77 יוצא ספר שלו לאור, שנקרא דואת לעקודת, או דואה לעקודה, שזה אומר אנחנו מטיפים לבשורה, אנחנו לא שופטים.
כלומר, אנחנו עושים דעווה, אבל אסור לנו לשפוט.
דעווה, אנחנו לא שופטים. הספר הזה כל כולו מתפלמס עם סייד קוטב בלי להזכיר את שמו. וכל כולו בא להוכיח לסייד קוטב שהוא טועה. אוקיי? בגלל זה הוא אומר, אנחנו צריכים, אנחנו פועלים למען האסלאם, אנחנו עושים דעווה, אנחנו לא הורגים. אתה בן אדם, יש לך מנהיג, יש לך מוסלמי שטועה, הולך בדרך לא נכונה, תסביר לו, אל תהרוג אותו. למה להרוג אותו? הוא אומר את זה במפורש. עכשיו, יש טענות, שאני לא יודע בזה מדי נכונות, שהספר הזה לא נכתב בכלל על ידי הודייבי. הבעיה היא שזה יצא לאור אחרי מותו, אז יש הטוענים שהספר נכתב על ידי שירות הביטחון המצרי, לא יודע, אז אני לא יודע לומר לך. בכל מקרה, הספר הזה קיבע את ההבחנה הזאת בין שני הזרמים הסלאפיים האלה, כאשר כל תלמידיו של חסן אלבנה הם אחים מוסלמים ומזוהים עם אחים מוסלמים. ישנם ארגונים שלא קוראים לעצמם ארגונים אחים מוסלמים, אבל הם בהחלט מזדהים עם הארגון הזה. ומהצד השני עומדים תלמידיו של סייד קוטב. ובכן, מבחינת האחים המוסלמים, סייד קוטב נקבר מחוץ לגדר. זאת אומרת, הספר הזה של הודייבי בעצם
מוציא אותו מחוץ לגדר.
כן, קובע שהוא, סייד קוטב זה משהו אחר, זה לא האחים מוסלמים, אוקיי?
אז זאת ההבחנה בין הזרמים. תוכל להגיד כמה מילים על הארגונים שהם תלמידיו של קוטב, נגיד אל-קאידה?
ארגון אל-קאידה הוא נוסד באמצע שנות ה-80 בפשאוור שבפקיסטן. מקימיו היו אוסמה בן לאדן, עבדאללה עזאם, איימן אל-זוואהירי, כן, כולם נקלעו לשם בשנות ה-80, על רקע של סיוע לטליבן שנלחמו אז ברוסים. הצבא הרוסי היה אז באפגניסטן. הייתה תקופה מסוימת שאפילו האמריקאים נעזרו בהם, במאבק שלהם נגד הרוסים.
כן.
בתחילת דרכם הם לחמו באפגניסטן נגד הצבא הסובייטי, בעוד שבן לאדן היה יותר איש ביצוע מנהיג, עזאם וזוואהירי היו אידיאולוגים.
כן.
כל אחד מהם פיתח איזושהי אידיאולוגיה משלו, אני אומר על זה כמה מילים עוד מעט. על רקע החיכוכים ביניהם חוסל עזאם בנובמבר 1987, מישהו שם פצצה שם בפשאוור במכונית של עזאם, והוא נהרג יחד עם שני בנים שלו, כן?
עבדאללה עזאם זה 89 לדעתי.
89, יכול להיות, כן, יכול להיות. אוקיי, אבל בכל מקרה הטענה שלהם הייתה שזה המוסד או ה-CIA, מישהו, לדעתי זה היה זוואהירי, שחיסל אותו הרגע של, הייתה מחלוקת קשה מאוד ביניהם, אני עוד מעט אדבר גם על המחלוקת הזאת, הוא חוסל. טוב, אתה צודק שזה היה ב-89, זה כבר היה אחרי שעזיבת הרוסים. אני, לפני שאני אדבר על עבדאללה עזאם, שדרך אגב היה פלסטיני, יליד סילת אל-חרטיה, פה, בפלסטין. לפני שאני אדבר על אידיאולוגיה שלו, אני צריך לחזור קצת לאסלאם האורתודוקסי, ולהסביר כמה מונחים. יש בהלכה המוסלמית כמה תחומים. תחום אחד דן בעיבדת, שזה הלכות פולחן. מועמלת זה דיני מסע ומתן וממונות, דיני ממונות. ונקחת זה דיני אישות, וקובת דיני עונשין, סייר זה משפט בינלאומי. יש קטגוריה של מצוות באסלאם שנקראות פרד. פרד זה חובה או מצוות עשה, אם תרצה. יש שני סוגים פרד, שני סוגי פרד, שני סוגי חובה או שני סוגי מצוות. אחד זה פרד עין. שזה חובה אישית, שחלה על כל מוסלמי ומוסלמי נפרד. יש פרד כיפאיה, שהיא חובה על הכלל. יש חובה שברגע שיש מישהו באסלאם שעושה אותה, אז אתה לא צריך לעשות אותה באופן אישי, זה פרד כיפאיה.
כן.
אבל לעומת זאת, יש חובות שזה פרד עין, שזה חובה על כל אחד ואחד. החובה האישית, הפרד עין, הוא הרבה יותר חמור מהחובה על הכלל, לא ניתן להתחמק ממנה. דוגמה, ג'יהד.
כן.
על פי עזם, הג'יהד הוא פרד עין. אתה חייב להשתתף בו. כל מוסלמי ומוסלמי. איך אומרים, חתן...
חדן מחדרו וכלה מחופתה.
חתן מחדרו וכלה מחופתה, נכון, ולא רק זה, גם ילד, רבותיי. ילד מוסלמי, מצווה על פי עבדאללה עזאם לא להישמע להוריו וללכת לעסוק בג'יהאד. כן. לא להישמע, הוא אומר, מה פתאום אתה הולך לשאול את אמא שלך? בטח שאמא שלך לא רוצה שאתה תשתתף בג'יהאד. בטח שהיא לא רוצה, אל תשאל אותה. זאת חובה, לך תשתתף בג'יהאד. ובזמנו כשהוא ישב שם בפקיסטן, אפגניסטן, הוא דרש מילדים שיקנו כרטיס טיסה ויגיעו לשם מיד כדי להשתתף שם באפגניסטן בג'יהאד שלהם.
אז איפה עבדאללה עזאם נמצא בתוך כל מה שדיברנו עד עכשיו?
עזאם היה איש הלכה שדן בהיבטים הדתיים של הג'יהאד בנקודת מבט סלפית, בלי להיות מחויב לרעיונות של בנה או של סייד קוטב. אוקיי, הוא היה איש הלכה שהוא דן כביכול על פי ההלכה כמו שהוא הבין אותה. הג'יהאד לפי עזאם הינו פרד עין בתוך תחומי דאר אל-אסלאם ההיסטורי. שני מוקדיו המרכזיים הם אפגניסטן, כן? כל עוד הכובשים נמצאים שם על אדמת אפגניסטן, זה שפרדיין, ופלסטין. זאת אומרת, אם כן, בעולם יש שני מקומות שהג'יהאד הוא פרד עין וחייבים לעסוק בו, כולל ילדים וכולל נשים וכולל כל מי שהוא מגדיר את עצמו כמוסלמי. אוקיי? זה עבדאללה עזה.
הזכרת את איימן אל-זוואהירי, שלימים כמובן ימלא את מקומו של אוסאמה בן לאדן, שחוסל בשניים במאי 2011. איך אל-זוואהירי מתחבר בעצם לכל הסיפור שלנו?
זוואהירי, שגם הוא היה מצרי, יליד מצרים, רופא במקצועו, הוא עוד במצרים בשנות ה-70 מצטרף לקבוצות הפונדמנטליסטיות שם, והתגלגל לפשעבר דרך ערב הסעודית, ששם הוא לימד איזושהי תקופה באוניברסיטה בג'דה. אז זוואהירי, אני יכול לומר את הדברים הבאים. זוואהירי, שראה את עצמו כתלמידו של סייד קוטב, הוא האיש שעיצב במידה רבה את האידיאולוגיה של אל-קאידה. תפיסתו לפיה יש לפעול תחילה נגד המנהיגים הכופרים במדינות האסלאם. עברה כנראה שינוי בפברואר 1998, עם פרסום פסק ההלכה המורה להרוג אמריקאים ויהודים. פברואר 98 פורסם פסק הלכה של אל-קאידה המתיר, לא מתיר, מחייב,
כן,
הריגת אמריקאים ויהודים. לפני זה, כמו שכבר ציינתי קודם, הייתה מחלוקת בינו לבין עזם. בעוד שעזם טען, ג'יהאד קודם כל צריך לעשות פה באפגניסטן ובפלסטין, זוואהירי אמר קודם כל לפעול נגד המנהיגים הכופרים בארצות האסלאם, כיוון שהוא היה מצרי, הכופרים מבחינתו היו שליטי מצרים, שם הוא רצה להתחיל את המלחמה שלו.
כן.
אבל המגמה הזאת שלו עברה כמובן שינוי, כאשר ב-98 יצאה קריאה קודם כל לפנות נגד המערב. ומ-98 בעצם פונה אל-קאידה נגד המערב, וכמו שאנחנו ראינו אחר כך, על בסיס התפיסה הזאת שצריך לפעול נגד המערב, הצלבני, מבוצעת הפעולה הזאת בספטמבר 2001. את האחים המוסלמים האשים זוואהירי בהליכה בדרך שגויה ובחוסר מעש. כן, וכן יש מתחיל אימות בין שני הזרמים האלה, ששניהם סלפים, אוקיי? שניהם מדברים במידה כזאת או אחרת על ג'יהאד, אבל תראה, מתחיל אימות. מבחינתו של זוואהירי, האחים המוסלמים הם בטלנים. זו בדיוק הטענה שבזמנו יפנו נגד חסן אל-בנה.
אם כבר אנחנו הולכים רגע לג'יהאדיסטים שזכו כבר ליחס בפרק אחת עם דוקטור מיכאל ברק, פרק 46 עם יורם שווייצר, מה עם דאש?
שוב, אתה שם לב שהארגונים האלה כבר, לא יודע אם הם קיימים בכלל, אם הם קיימים בטח לא בתקופה הטובה שלהם, אנחנו כבר מזמן לא שמענו על איזושהי פעולה שלהם, וכל זה בזכות מאבק נחוש נגדם, זאת אומרת, הוכח, אנחנו במשך שנים ניסו ללמד אותנו שאי אפשר לחסל טרור, אי אפשר לנצח טרור. והנה אתה רואה שאפשר לנצח, בתנאי שאתה נלחם נגד הטרור בנחישות ולאורך זמן. אז הנה גם דאש זה ארגון שנכון שיש פה ושם עוד אנשים שקוראים לעצמם דאש, זה לא בעיה כמובן, אתה יכול תמיד לקרוא לעצמך איך שאתה רוצה, אבל כארגון עם מבנה היררכי, עם מוסדות שמקבל החלטות, שמתכנן תוכניות, כארגון זה לא קיים. וכן ארגון דאש נוסד ב-2014 בעיראק על ידי אבו בקר אל-בגדדי, תוך ניתוק האגף העיראקי של אל-קאידה מארגון האם שלו. דאש איננו שונה באידיאולוגיה שלו מן הזרם הסלפי ג'יהאדיסטי. זאת אומרת, גם הם תלמידים של סייד קוד פחות או יותר. השוני שלו הוא הטקטיקה. הוא גורס השתלטות על שטח והקמת ישות מדינית אסלאמית. כתוצאה מתפיסה זאת, ניהל דאש מלחמה באמצעות צבא סדיר בצד פעולות טרור. זאת אומרת, דאש היה ארגון הסלפי היחיד, שעד כמה שאני זוכר, שממש נלחם בצבא מול צבא, וזה מה שגם אפשר את חיסולו המהיר על ידי הצבאות המערביים, שהיה להם הרבה יותר נוח להילחם בשדה הקרב נגדו, להפציץ אותו מהאוויר, אוקיי, להפגיז אותו, בעוד שנגד טרור או נגד מלחמת גרילה, אתה לא יכול לעשות את הדברים האלה.
אוקיי, אז נגענו באלה שיצאו מתנועת האחים המוסלמים, ובוא נחזור סוג של הביתה. הרי סדרת הפרקים תזכה לשם מקורות חמאס, ואגב, זו הזדמנות ממש טובה למאזינים שעדיין לא הגיבו, שיתפו, דרגו הכי גבוה שאפשר את הפרק או את הפודקאסט עצמו. אפרים, בוא נגיע או בעצם נחזור לחמאס.
כשאנחנו עוברים לחמאס, אנחנו בעצם חוזרים לאחים המוסלמים. כי החמאס זה אחים מוסלמים, מאיפה אנחנו יודעים שהחמאס הוא אחים מוסלמים? מתוך אמנת החמאס. אמנת החמאס זה בעצם איך אומרים, המסמך שמגדיר את התפיסה האידיאולוגית של הארגון הזה, את האויבים שלו, את שיטות הפעולה שלו. נכון שב-2017 יצא איזשהו תיקון, איזושהי אמנת חמאס מתוקנת, אבל זה, תסלח לי אם אני אומר לך שזה קשקוש, הוא בעצם לא משנה שום דבר באמנה האמיתית.
אז נחזור רגע, איפה אנחנו רואים באמנת חמאס שהם רואים את עצמם כתנועת אחים מוסלמים?
אמנת חמאס כמעט בתחילתה מזכירה את חסן אל-בנא. קודם כל, כמה פסוקים קוראנים מסורת אל עומרן, כן? ומיד אחר כך ציטוט מפיו של חסן אל-בנא שאומר כך: ישראל תקום ותוסיף להתקיים עד שהאסלאם ימחה אותה כפי שמחה את מה שקדם לה. דברי האימאם החלל הקדוש השהיד, כן? חסן אל-בנא רחמי אללה עליו. כן, כבר בתחילת האמנה אנחנו מקבלים את חסן אל-בנא פה, שמיד מכוון אותנו בכיוון של האחים המוסלמים. אם זה לא מספיק, אז אנחנו מגיעים אחר כך לסעיף השני של האמנה, שבו כתוב, תנועת ההתנגדות האסלאמית הינה אחת הזרועות של האחים המוסלמים.
ממש כפשוטו.
הפועלת בפלסטין. תנועת האחים המוסלמים הינה ארגון עולמי, והיא התנועה האסלאמית הגדולה ביותר בתקופה המודרנית וכו' וכו'. אם כן, כתוב פשוט שזה אחים מוסלמים, לכן אנחנו לא צריכים לעשות איזשהו מחקר מעמיק מדי כדי לגלות את זה. צריך לציין פה שהאחים המוסלמים בזמנו הוקמו במצרים על ידי חסן אל-בנא כארגון בעל אופי מבוזר. זאת אומרת, האחים המוסלמים מאז ומעולם לא עמדו על כך שהסניף המצרי הוא זה ששולט בכל סניפי האחים המוסלמים בעולם. כל מדינה שבה קמה התנועה הזאת של האחים המוסלמים בעצם ניהלה לעצמה את הסניף המקומי שלה, בלי שום קשר לחסן אל-בנא, ולכן היא יכלה לקבוע לעצמה כל מיני שינויים, אולי גם באידיאולוגיה, אם כי שינויים מינוריים בדרך כלל, בטקטיקה, בטכניקה של הפעילות שלהם. אוקיי? אם כן, אנחנו זוכרים כולנו את האחים המוסלמים של סוריה, למשל, שחפז אל-אסד האבא עוד חיסל אותם לחלוטין, ולא השאיר מהם כלום.
ב-82,
בלחמה, כן. כשהוא הפגיז שם את האחים המוסלמים. יש אחים מוסלמים גם בירדן. דרך אגב, האחים המוסלמים של ירדן הם אלה שניסחו את אמנת חמאס.
מה זאת אומרת אחים מוסלמים בירדן? אחמד יאסין הוא לא מי שכתב את האמנה?
הנה, פה אני נכנס קצת להיסטוריה במרכאות של החמאס. הקמת החמאס בדצמבר 1987, אתה זוכר מה קרה ב-1987? התחילה האינתיפאדה הראשונה.
כן, האינתיפאדה הראשונה. ג'באליה.
בלי קשר לזה, התחיל, נוסד שם הארגון הזה שנקרא חמאס. זאת הייתה תגובה להקמת הג'יהאד האיסלאמי. כמה שנים קודם לכן, בתחילת שנות ה-80, הוקם הג'יהאד האיסלאמי על ידי פתח שקקי ועבדל עזיז עודה. הם חזרו ממצרים והם היו מאוד מאוכזבים מהמגמות המתונות מדי לטעמם של האחים המוסלמים במצרים, ולכן הם החליטו שהם הולכים להקים ארגון חדש שהוא יהיה בעצם נגד האחים מוסלמים.
כן.
והם הקימו את הג'יהאד האסלאמי. האחים המוסלמים של הרצועה באותו הזמן בראשותו של אחמד יאסין, ראו בדאגה גדולה מאוד איך כל הרחוב הפלסטיני, לפחות באזור שלהם ברצועה, זורם לכיוון הג'יהאד האסלאמי.
כן.
ולכן הם החליטו שהם יקימו משהו מקביל לזה, אבל יהיה אחים מוסלמי, והם הקימו את החמאס. אוקיי?
אז חמאס הוקמה ברצועת עזה?
הוקמו על ידי המוסלמים ברצועה, בראשם אחמד יאסין, שדרך אגב, מה הוא היה? מורה. שוב, אנחנו חוזרים לאותו דפוס פעולה של האחים המוסלמים. האמנה שלהם התפרסמה רק בקיץ של 1988, מכיוון שהיא נוסחה על ידי האחים המוסלמים בירדן, ואחר כך תוקנה ושובצה על ידי אחמד יאסין עצמו. אוקיי. אז האמנה, כמו שכבר אמרתי, היא בעצם המקור לאידיאולוגיה של האחים המוסלמים. מסתובבים בשוק המון תרגומים של האמנה, לצערי לא מוצלחים.
מדוע?
הם לא מוצלחים מכיוון שהם לא תמיד מתרגמים נכון את המושגים המופיעים באמנה.
מה, אתה יכול לתת דוגמאות?
כן, אני אתן לך דוגמה, אני הלך, עכשיו לא אלך לחפש באיזה סעיף זה מופיע.
ואולי איזה מושג מסוים הם לא מתרגמים
כן,
נכון?
כן, כן, כן. למשל, המושגים ווטניה וקאומיה. עכשיו, כידוע לך, הלאומיות לא הייתה קיימת אף פעם באסלאם.
מונח מודרני מערבי.
מונח מודרני מערבי, שצריך היה באיזשהו שלב לתרגם אותו לערבית, כי אין מושג כזה באסלאם הקלאסי. ואז ב... ב-825, כמדומני, נשלח מי שנחשב לאיש הרוח המצרי הראשון, ריפא רפיא טחטאווי, נשלח במסגרת המשלחות הסטודנטים של ששלח מוחמד עלי לאירופה ללמוד. כן, מוחמד עלי רצה לייבא את התרבות המערבית המודרנית למצרים, הוא שלח סטודנטים לשם. ריפא רפיא טחטאווי נשלח לפריז יחד עם קבוצת סטודנטים כדי לשמש כאיש הדת שלהם. הוא היה בוגר על אזהר, איש דת לכל דבר, והנה הוא מגיע לפריז והוא פותח שם את העיניים כשהוא רואה את התרבות המערבית. אחר כך הוא כתב ספר, תכריסה לבריז ותלחיס בריז, לא אתרגם לך אותו ברגע זה. בכל מקרה, בספר הזה הוא מספר מה הוא ראה בפריז, והוא למעשה מוסלמי המשכיל הראשון שמעביר למצרים ולעולם האסלאם את מראה עיניו בפריז. השלטון בפריז, והאופנה בפריז, והצגות, והתרבות, וכן הלאה וכן הלאה. בין היתר הוא מייבא למצרים את מושג הלאומיות שלא היה קיים שם. הוא צריך למצוא איזושהי מילה, והוא מתלבש על המילה וואטן. מה זה וואטן בערבית הארכאית הקלאסית? וואטן הוא המקום שהבן אדם נולד. נולדת נניח בבית חולים בלינסון בפתח תקווה, אז אתה וואטן שלך זה פתח תקווה, כי שם נולדת. מכיוון שהמקום שבו אתה נולדת, יש לו את החשיבות, צריכה להיות לך זיקה אליו, ישנו אפילו חדיס שאומר חוב אל-וואטן מן אל-אימאן. אהבת מקום הולדתך הוא עיקרון דתי.
כן.
אוקיי? אם כן, טחטאווי לוקח את המושג הזה, וואטן, ועושה לו הסבה לעולם המודרני, למונח מולדת, או פטרי בצרפתית.
כן, פטריות, כן.
כן, פטריות, פטריוטיזם, אנחנו מכירים את זה. אבל הוא לוקח מושג ארכאי ערבי, והופך אותו למושג מודרני. ומתוך הוואטן נגזר המושג וואטניה.
כן.
אוקיי? שבעצם, מכיוון שהוואטן זה אדמה, אז הוואטניה היא הזיקה לאדמה.
כן.
או, כן, בערבית המודרנית אנחנו משתמשים בוואטניה, לפעמים כדי לבטא פטריוטיזם, ולפעמים כדי לבטא לאומיות עם זיקה לאדמה.
אז זו וואטניה, מה עם האפשרות האחרת, הקאומיה?
בשלב מאוחר יותר, המציא מי שהמציא, ואני כבר לא יודע מי זה היה, מושג נוסף שבא לבטא לאומיות. אבל הפעם הוא הלך בכיוון אחר. הוא לקח את המילה הארכאית המוסלמית קאום, שהיא קבוצת אנשים, אוקיי? ועשה, כן, הוא הפך את הקאום הזה ללאום בערבית המודרנית, ועל הקאום הזה הוא בנה את המושג קאומיה, שהוא לאומיות, אבל לאומיות עם זיקה לאנשים.
מעניין.
כתוצאה מזה, עכשיו תשים לב כמה שהערבית היא שפה חכמה, אנחנו מדברים על מושגים מודרניים, ולמרות הכל, בעברית אתה לא יכול אפילו להסביר את זה, כי בערבית זה לבש צורה מאוד מאוד חכמה.
לסיכום העניין, אז מה זה מה?
אם כן, לאומיות עם זיקה לאדמה היא וואטניה, ולאומיות עם זיקה לאנשים היא קאומיה.
יפה, אז בחזרה לאמנת חמאס, מה הבעיה בתרגומים בעצם?
המושגים האלה מופיעים באמנת החמאס בצורה שגויה. ולכן אני אגיע עוד מעט לקביעה שלי, שהיו מלומדים, כן, אנשי מחקר, שראו ועדיין רואים את החמאס כארגון סלפי, פונדמנטליסטי, לאומי פלסטין. בטעות.
אנחנו קצת נתקרבים לסיום, אז אנחנו בואו רגע ננסה רגע לסגור את מה שאתה אומר בעצם.
עכשיו, מה שאני טוען, ועל בסיס זה אני אומר לך שהראיית החמאס כארגון לאומי פלסטיני היא טעות גדולה מאוד. מה שאני אומר זה ככה, ישנה לאומיות וואטנית וישנה לאומיות
קאומית.
דוגמה ללאומיות קאומית, מי שאומר אני ערבי הוא לאומי קאומי. למה? כי הזיקה שלו היא לעם הערבי. שמהו המרכיב המאחד אותו, זה השפה הערבית, התרבות הערבית. שפה והתרבות הערבית. מי שאומר אני פלסטיני, אומר אני ערבי, כן? בלאומיות שלי אני ערבי, אבל זה לא מספיק, זה לא מגדיר אותי מספיק. יש לי זיקה לאדמה של פלסטין. ולכן הלאומיות, והערבים עצמם עושים את ההבחנה הזאת. ההבדל בין הלאומיות הערבית ללאומיות הפלסטינית היא שלאומיות הערבית היא לאומיות קאומית, עם זיקה לעם, לאנשים. הלאומיות הפלסטינית לאומיות וואטנית, עם זיקה לאדמה.
אז רק לחדד, איפה חמאס עומד בעצם?
חמאס עומד לא בלאומיות בכלל. חמאס עומד, הוא סלפי, אחים מוסלמים. הלאומיות שלו, אנחנו מוסלמים. אנחנו מוסלמים. פלסטין, נכון, יש מקום כזה. זה אזור גיאוגרפי, זה שטח אדמה. הוא כבוש על ידי הציונים, והבעיה היא לא רק בעיה לאומית, היא בעיה קודם כל דתית, כן. מכיוון שפלסטין היא אדמת קודש, אדמת וקף. ישראל השתלטה על אדמת הוקף הזאת, היא פגעה בדת האסלאם, ולכן צריך לסלק אותה מאדמת הוקף. זאת לא גישה לאומית, זאת גישה דתית.
אז מתוך כך תשאל השאלה, האם אנחנו מצבים שחמאס ירצה לכבוש אזורים נוספים? אם הבסיס שלו הוא לא לאומי...
בשאיפה שלו, כן. השאיפה שלו היא חיסולה של מדינת ישראל והפיכת שטחה לשטח מוסלמי, ודאי.
אני מתקדם איתך צעד קדימה, לכאורה חלילה הוא מצליח במשימתו, האם הוא ירצה לכבוש את סוריה, את לבנון?
לא, לא.
אבל אמרת שאין בסיס לאומי.
לא, 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 לא. יש אחדות אסלאמית. לא, אחדות אסלאמית היא לא לאום, היא לא לאומיות, היא דת. אנחנו מוסלמים צריכים להיות מאוחדים כולם, כן? ירדן היא מדינה מוסלמית, סוריה מדינה מוסלמית, כן, כמובן אתה מתעלם מזה שאסד הוא אלאווי.
אלאווי, כן.
בסדר, אבל בתיאוריה, רוב האוכלוסייה שם היא מוסלמית, וכנ"ל כל יתר המדינות האחרות של המזרח התיכון. מי שתקוע לנו כעצם בגרון פה זה ישראל, שהיא לא מוסלמית, היא שולטת בכוח באדמה מוסלמית, צריך לסלק אותה כדי להביא לאחדות אסלאמית, אוקיי? עכשיו, תשים לב שהשם, מה זה חמאס? חמאס, חרקת אל-מוקאומה אל-אסלאמיה.
כן, תנועת האסלאמית.
ההתנגדות האסלאמית. אתה מוצא שם איזה מילה על פלסטין? אתה מוצא שם איזה מילה על לאומיות?
בסמל שלה אנחנו יכולים לראות את כיפת הסלע, אנחנו כן לדעתי מוזכרת.
כיפת הסלע היא סמל דתי. כיפת הסלע היא סמל דתי. אוקיי? הר הבית, סמל דתי. המוסלמים, הכופרים האלה, היהודים שולטים בהר הבית שלנו.
כן.
אוקיי? אין בזה שום דבר לאומי, זה דתי.
אז אם אנחנו חוזרים לאמנת החמאס, מה אנחנו רואים בה בעצם?
בוא אני אקרא לך כמה קטעים שלדעתי מראים לנו שהחמאס הוא לא תנועה לאומית. אנחנו, כמו שכבר אמרתי לך קודם, בשם שלו אנחנו לא רואים שום דבר לאומי, בסמל שלו הוא סמל דתי, המטרה שלו היא לא להקים מדינה פלסטינית. אני הייתי מצפה מארגון לאומי פלסטיני להקים, לדרוש הקמת מדינה פלסטינית. הוא לא רוצה מדינה פלסטינית, הוא רוצה אחדות אסלאמית. ולכן המאבק שלו הוא אסלאמי, סלפי, דתי ולא לאומי. אם כן, פה נקרא כמה קטעים מתוך האמנה, כדי להדגיש את מה שאמרתי עכשיו. סעיף 12, מנקודת מבטה של תנועת ההתנגדות האסלאמית, הוואטניה, זאת אומרת הזיקה לאדמה.
כן.
חשוב להגיד וואטניה, ולא סתם לאומיות, כי אתה תתרגם את זה ללאומיות, אז פספסת את הרעיון.
כן.
הוואטניה היא חלק מהאמונה הדתית. אין וואטניה גדולה ועמוקה ממצב שבו האויב משתלט על אדמה מוסלמית. או אז הופך הג'יהאד למצוות חובה, פרד עין,
כן.
על כל גבר או אישה מוסלמים. האישה יוצאת לקרב בלא רשות בעלה, והעבד בלא רשות אדוניו.
כן.
אוקיי? סעיפים 14-15. פלסטין היא אדמה אסלאמית. עכשיו, פלסטין פה כמושג גיאוגרפי. יש אזור, יש אדמה כזאת שקוראים לה פלסטין, זה לא מדינה. לא מדברים כן. פה על פלסטין המדינה.
כן.
פלסטין היא אדמה אסלאמית, ובה ירושלים, שהיא הראשונה בכיווני הקיבלה. אתה יודע שהרבה הייתה הקיבלה הראשונה,
כן.
לפני שהייתה מכה הקיבלה. כן? השלישית במקומות המקודשים, ערך ירושלים ופלסטין, יש להם ערך דתי, לא לאומי. ביום שבו גוזל האויב חלק מאדמת המוסלמים, הופך הג'יהאד לחובה אישית, המוטלת על כל מוסלמי. עכשיו אתה מבין מדוע האלימות הזאת באידיאולוגיה של החמאס. הוא נלחם נגד כופרים שתפסו אדמה מוסלמית ויש לו פרד עין, חובה אישית שאתה לא יכול להתחמק ממנה, להילחם בכופרים.
כן.
אם זה מה שהוא אומר. אוקיי? זה כתוב באמנה. צריך פשוט לקרוא את זה.
אבל אני רק אתגר אותך רגע ואני אגיד לך שחמאס לא ניסה לפגוע במישהו אחר. כלומר, אתה אומר שהמאבק פה הוא דתי. אוקיי, אני מקבל את האמירה הזאת, אבל המאבק הוא פרופר בשכונה שלנו, הוא לא בא והולך לפגוע, הוא יכל לבוא ולהגיד, הוא יכל לבוא ולהגיד, אני רוצה להפיל את מלך ירדן, כי הוא פוגע בקודשי האסלאם.
מצוין, אבל מלך ירדן הוא מוסלמי, מה אתה רוצה ממנו? מה אתה רוצה ממנו? מלך ירדן לא פוגע לך בשום דבר. אנחנו הכופרים שיושבים פה על הר הבית, ופוגעים לו, אוקיי? לכן יש עליו פרד עין להילחם בנו, הכופרים, על אדמת הקודש, אוקיי?
ומה היחס בעצם באמנת חמאס לאשף של יאסר ערפאת באותה תקופה?
כל פעם, הייתי צוחק כל פעם שהיו מספרים סיפורים על הסכמים בין החמאס לאשף, הופשרו יחסים, כן, אתה זוכר מי סילק את אשף מרצועת עזה, ואיך סילקו אותם משם?
אני רק אזכיר, ב-13-14 ביוני 2007, בעקבות עימותים, חמאס, מה שנקרא, עזדין אל-קסאם, הזרוע הצבאית של חמאס, משתלטת על הרצועה, וחלק מהדברים, חוץ מלינצ'ים, שאגב, חלקם מתועדים, יש לנו בעצם, הסמל הוא זריקת האנשי פתח מהגגות הגבוה.
כן, כן, כן. ואחר כך עוד מדברים איתי על, על, על הסכמים, על הבנות בין, בין אשף לבין פתח. לא, אשף הוא ארגון לאומי, כן? החמאס הוא ארגון דתי. והנה, בבקשה, סעיף 27 במנת החמאס.
כן.
שזה נכתב ב-88, הרבה שנים לפני שזרקו את האנשי פתח מהגגות.
כן.
בהתחשב בתנאים שהולידו את אשף, והבלבול הרעיוני ששרר בעולם הערבי עקב השפעת הכיבוש הרעיוני של הצלבנים,
המערב.
המערב והיהודים, שחוזק על ידי המזרחנות, כן, אנחנו המזרחנים נתפסים על ידם כאויבים שלנו, לא רק שאנחנו אויבים, אנחנו גם לא מבינים נכון את הדת, במקרים רבים זה נכון, אני חייב לומר לך את זה. כן. שחוזק על ידי המזרחנות, המיסיון והקולוניאליזם, הוא ממשיך להיות כזה. אימץ אשף את רעיון המדינה החילונית, וכך אנו רואים אותה. הרעיון החילוני סותר לחלוטין את המחשבה הדתית, והרי על בסיס הרעיונות בונים עמדות וצורות התנהגות ומקבלים החלטות. מכאן, שעם כל הערכתנו לאשף ולמה שהוא מסוגל להגיע, ובלי להמעיט בתפקידו בסכסוך הערבי הישראלי, איננו יכולים להמיר את האסלאמיות של פלסטין בהווה ובעתיד, באימוץ המחשבה החילונית. האסלאמיות של פלסטין היא חלק מדתנו, ומי שמבטר על חלק מדתו, יפסיד. זאת אומרת, יש פה פולמוס מול אשף, נכון? הם גם כן כמונו, ערבים, פלסטינים, מוסלמים, הכל נכון. אבל אנחנו מתנגדים להם. הדרך שלנו היא דרך אחרת.
יפה, אנחנו ממש מסיימים, אבל למהלך כל הפרק המעמיק דיברנו באמת על חלק מספריך, ודיברנו שיש קטע מסוים שתרצה לקרוא מהספר שלך הצלבנים עדיין כאן, בו יש התפלמסות שלך עם מזרחנים שטוענים כי חמאס הוא ארגון דתי לאומי פלסטיני בלבד, אבל מה שלך?
החוקר המייחס לארגון חמאס נטיות לאומיות פועל מתוך צורך מובן לנתח תופעה בכלים מדעיים מוכרים. בבואו לספק את הצורך הזה הוא מתעלם מהנמקות דתיות שאין הוא תמיד מבין, מדלג מעל מכשול השפה שלא תמיד הוא יורד לעומקה, ועושה רציונליזציה של נושא המחקר. התוצאה היא תיאוריה הגורסת שאפשר להבין את מניעי הפונדמנטליזם האסלאמי, אפשר לגלות בו מגמות פרגמטיות, לנהל איתו דיאלוג, ואפילו להגיע איתו להסכמים ארוכי טווח. אחר כך ניצב החוקר על חורבות התיאוריה שלו, כשהוא נבוך ומופתע תמיד מחדש, מהנכונות לשלב אמונה דתית, עקרונות סלפים ושנאה לוהטת למערב, בשביל לחזור לאחדות האסלאמית הנכספת. זאת בעוד שברקע עדיין מתאמרת פטריית האשן מהפיצוץ האחרון.
אני רק, מה שאתה אומר הוא מתחבר מאוד למה שדיברנו בשיחה המקדימה שלנו, כי חשוב לי להגיד שאמרת את זה מה שנקרא עוד בשנה שעברה, כי נפגשנו קצת לפני ראש השנה, ואתה ככה, אני אגיד את זה, איך, אני לא זוכר את המילים המדויקות שלך, אבל הזהרת שזה מאוד מאוד שגוי שישראל תדבר עם ארגון צלפי כמו חמאס, ואפילו אמרת שצריך לחסל את חמאס, כמובן שהיום קל להגיד, אבל בעצם זה מתחבר לדבריך.
כן, אני אמרתי את זה כבר ב-2013, דרך אגב, אמרתי את זה כבר הרבה לפני זה, אבל ב-2013, בספר שלי זה מתועד.
כן.
אוקיי? אז אני לא אמרתי את זה רק לפני כמה חודשים, אמרתי
כן,
את זה.
כן, ודאי.
ואני עדיין אומר את זה, רק שלצערי הרב, כן, זה אומת בחודש האחרון.
כן. אז דוקטור אפרים ברק היה מרתק, מעמיק מאוד, ונותר לי רק להגיד לך תודה רבה.
אז אני קודם כל מודה לך שנתת לי את ההזדמנות לפרוס את זה בפני הציבור, ואולי עוד נתראה בעתיד.
בשמחה רבה. האזנתם לחלקו השלישי של פרק 47 של אוסקוט. בעזרת השם, בפרק הבא נדבר על רצועת עזה ועל הקמת חמאס, וכמובן ההשלכות של מה שהיה אז להיום. וכמובן, אני ממש אשמח לא רק לתגובות ושיתופים כתמיד, אלא גם לשאלות וחידודים על כל מה שקשור גם לפרק הזה, גם לפרקים שהייתם רוצים. וכמו תמיד, אם הגעתם עד לפה, אז כדאי לכם לדרג את הפודקאסט הכי גבוה שאפשר, ולשתף אותו לחבר שמכיר את הפודקאסט וחבר שלא מכיר את הפודקאסט, בלי לספר מי זה מי, כל זאת כדי שאנשים נוספים יוכלו להצטרף לקהילה הגדלה. הקדם מוזיקלי, לחן והפקה מוזיקלית, רמי זקאים, קלידים, ראובן סגל, נגינה לוד, רמי זקאים. שיהיה לכם אחלה של יום, בשורות טובות, ועם ישראל.